ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עורכים דף חף זיין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהפרק החדש, פרק שמיני, ואפשר לראות באופן בולט באמצע העמוד. בשוליים תחת הכותרת נושא מימון כתבנו: הבעלים קודמים לפדיון שתי אחוזה בזמן שאין היובל נוהג. כפי שלמדנו בעבר, בזמן שהיובל נוהג, פדיון שתי אחוזה שהקדישו אותו הוא לפי תעריף קבוע בתורה. לכל בית קור פודים את השדה בסך הכל מקסימלי 50 שקל כסף, וכל שנה שעובר לקראת היובל הבא אז מורידים מה50 ומשלמים שקל ופודיון לכל שנה שנשאר עד היובל. אבל אנחנו כעת נדבר על פדיון שתי אחוזה שהוקדש שלא בשנים שהיובל נוהג. המשנה: המקדיש את שדהו בשעה שאין היובל נוהג, אומר לו הגזבר, פונה לבעלים: פתח אתה ראשון, בכמה אתה רוצה לפדות את השדה? נוסיף, אולי רמזנו לזה מקודם, שבזמן הזה, בזמן שאין היובל נוהג, הפדיון לפי שווי, אז כל אחד יכול להציע בכמה הוא רוצה לפדות את השדה שהקדישו אותו לבית המקדש. פונים קודם לבעלים. למה פונים אליו קודם? שהבעלים נותנים חומש, וכל אדם אין נותנים חומש. אז כל סכום שהבעלים יגידו, המקביל שלו מהציבור, הבעלים ייתנו יותר, כי הבעלים, כפי שהמשנה אומרת, מוסיפים חומש על כל הצעה שלהם, והחשבון של החומש הוא לקחת את ההצעה של הבעלים, לחלק את הסכום ל4 וניקח אחד מהרביעיות אלו ונוסיף אותו, וזה נקרא חומש מלבר. למשל, המספר 20, נגיד 20 שקלים, 20 מתחלק ל4, ומה יוצא מזה? 5. תוסיף 5 ל-20, אתה מקבל 25. עכשיו, ה-5 הוא חומש מהמספר החדש. אז כל פעם ששומעים מספר ואומרים שהתוספת הוא חומש מלבר, לוקחים את המספר הבסיסי, הקרן, מחלקים אותו ל4 ומוסיפים אחד מהחלקים אלו, והמספר החדש שאתה מקבל הוא תוספת חומש מלבר. מלבר כוונה מבחוץ. עכשיו אנחנו נפנה לרש"י, שהבעלים נותנים חומש, ולהכי נקד בשעה שאין היובל נוהג, כותב רש"י. בזמן שנוהג, אין צריך לשאול לו בכמה תבדנה, שהרי דמי הקצובים בית קור ב-50 סלע, ובשתי אחוזה כאמיירי, אנחנו מדברים בעניין שתי אחוזה, וה-50 סלע הוא הפדיון הקבוע, התעריף הקבוע בתורה, לפדיון שתי אחוזה בזמן שהיובל נוהג. ובזמן שאין יובל נוהג, נבדית בשוויה, כי לתניה בשילי פירקין, אין שדה אחוזה נוהג, אלא בזמן שהיובל נוהג. אז אנחנו, כמובן, נתייחס למה שרש"י כעת אמר, מה שאנחנו אומרים, אין שדה אחוזה נוהג, עם כל המשמעות שלו. אדם שירש שדה ובזמן שיובל נוהג מכר את השדה, בבואו של שנת היובל השדה חוזר אליו. זה נכון בזמן שהיובל נוהג. בזמן שאין היובל נוהג, אז הדינים האלו אינם תקפים, כולל התעריף של הפדיון, כמו שאמרנו עכשיו. נחזור למשנה, מעשה באחד שקדיש שדהו מפני רעתה. מה זה מפני רעתה? היציאות שאדם מוציא כדי כדי להשיג יבול מהשדה הם מרובים מהתוצאה. אתה מוציא יותר כסף ממה שתכניס. זה נקרא שדה שהוא מפני רעתה. אז מישהו הקדיש שדה כזה, אמרו לו פתח את הראשון, אמר הרי היא שלי באיסר. איסר זה מטבע קטן יחסית, והוא אמר שאני אבדה אותו באיסר. אמר רבי יוסי, לא אמר זה באיסר אלא בביצה. רבי יוסי חולק על הגרסה מה שהיה שם. הבן אדם הציע, אני אתן ביצה עבור השדה לבדות אותו, שהקדש נבדה בכסף ושב הכסף. לא צריכים להציע לבית המקדש דווקא מזומנים, דווקא מטבעות כדי לבדות. גם שווה כסף מהווה פדיון, וזה מה שראינו פה שהציעו למקדש לקבל ביצה כדי לבדות את השדה הזה. אמר לו הגזבר, אמר לו באותו בן אדם שהציע ביצה, היא גאתיך, אתה הרווחת, כלומר זה שלך. נמצא מפסיד איסר ושדהו לפניו. הבן אדם הזה מוציא להקדש האיסר ומקבל את השדה תמועתו. המקדיש שדה בשעה וכולי, אז המשנה אמרה שפונים לבעלים, אומר לו פתח אתה ראשון. הגמרא שואלת, אומרים? במשנה כתוב אומר לו, והתניא כופין, כופין את הבעלים לפתוח ראשון. מלשון המשנה לא אומרים שכופים אותו. הגמרא עונה, מהי אומרים? נמי כופין. המילה אומרים שמופיעים במשנה, הכוונה כופין את הבעל לפתוח ראשון, להציע ראשון. ובית אמה עוד גישה, ועיקרה אומרים, בפנייה הראשונית לבעלים אומרים, ויצייד, אם הוא מקשיב, משתף פעולה ונותן הצעה, אז בסדר, הוא מקשיב. ואם לא, אם הוא לא רוצה לתת הצעה, כופין, אז אנחנו כופים עליו, תיתן הצעה כמה אתה רוצה לתת לפדות את השדה. שהבעלים נותנים חומש. שואלת הגמרא, מה יהיה שהבעלים נותנים חומש? למה אתם נותנים את זה כסיבה שהבעלים פותחים? תפוקלי דאיידי דחביבו עלי תפי תופי ופריק לה. מאחר שזה חביב עליו, זה שדה שפעם היה שלו, לפני שהוא הקדיש אותו, זה היה שלו. אז מאחר שיש לו את הקשר הזה לשדה, זה, יש איזו קשר וחיבור וחביבות שיש לבעלים על השדה, הוא ממילא ייתן יותר כסף לבדות אותו מאדם אחר. זה סיבה שפונים לבעלים ראשון. ועוד, מצוות גאולה באדון. המצווה לבדות את השדה מוטלת על הבעלים עצמו, על הבעלים הראשונים. ועוד, אז הגמר עונה חדה ועוד כאמר. מה שאמרנו מקודם, וגם זה הכל נכון, חדה דאיידי דחביבה עלי תפי ופרק לה, הוא יוסיף כסף מאנשים אחרים כדי לבדות אותו. ועוד, מצווה גאולה באדון היא. ועוד, שהבעלים נותנים חומש, מה שראינו במשנה שלנו כסיבה לפנות קודם לבעלים. מעשה באחד שהקדיש שדהו וכולי, וראינו שהקדיש שדה מפני רעתה ופונים לבעלים והוא הציע איסר, ורבי יוסי דיבר כך שהוא הציע ביצה. למה בהקמבלגי? אולי בדבר הבא הם חוקים. אנחנו מחפשים מה נקודת ההבדל או השורש למחלוקת בין התנקם ורבי יוסי. אז אולי בדבר הזה חוקים. דרבי יוסי סבר שווה כסף ככסף, לכן אפשר להציע ביצה כפדיון. רבנן סברי שווה כסף ואינו כסף, זה לא נחשב כסף, זה לא נחשב דמי פדיון. שואלת הגמרא, איך יכול להיות שיש דעה שלא מסכימה לרעיון ששווה כסף ככסף? ורק קיימלן, זה שווה כסף ככסף. זה דבר שמוסכם, שדבר שהוא שווה ערך, הוא נחשב ככסף עצמו. אז הגמרא עונה, תקולי אלמה שווה ככסף ככסף. אז במה הם חוקים? ואחר בפולין, בדבר שאין בחומשו, שווה פרוטה כמפליגי. האם ניתן לבדות בסכום או בשווה כסף שאין בחומש שלו שווה פרוטה? אמרנו מקודם שהבעלים, כשהם פודים, הם צריכים להוסיף חומש. מה קורה אם אני לא יכול אם אני לא יכול להגיע לדבר שבחומש שלו יש שווה פרוטה? אז זה נקודת המחלוקת. תנקמה סבר איסר, אפשר להציע איסר דעיקה בחומשו שווה פרוטה. חומש, אם אתה תיקח איסר ותחלק אותו לארבע, אתה תמצא שרבע איסר הוא יותר מפרוטה, ולכן אפשר להציע איסר, כי יש בחומש של איסר שווה פרוטה. וביוסי בביצה נמי פרקינן, עכשיו ביצה, אם אתה תיקח ביצה, תחלק אותו לארבע, רבע ביצה אין בו שווה פרוטה. לפי רבי יוסי, לא משנה, זה לא מעכב בכמה אתה יכול להציע לפדיון, ולכן רבי יוסי מציע, אומר שאפשר להציע גם ביצה, למרות שבחומשו אין שווה פרוטה. אמר לו, הגעתיך, נמצא מפסיד, איסר, וזרעו לבניו. הדוגמה בסוף המשנה הייתה שהוא מקבל את השדה שהיא בעצם רעה, והוא מקבל את תמועת איסר. והגמרא מאירה, סתמה, כלומר יש לנו סתם משנה, חלק מהמשנה שאין בו שם שמצורף אליו, זה נקרא סתם משנה, וסתם שתואם לשיטת הרבנן שדיברו על פדיון באיסר ולא ביצה, והדוגמה בסיום המשנה משקפת את העמדה של הרבנן. במשנה הקודמת הזכרנו שהבעלים מוסיפים חומש לפדות את השדה שהם הקדישו, ו עם הרקע הזה אנחנו נמשיך למשנה הבאה. אמר אחד, הרי אי שלי בעשר סלעים, ואחד אומר בעשרים, ואחד אומר בשלושים, ואחד אומר בארבעים, ואחד אומר בחמישים. רק נציין שמה שאמרנו בעניין הבעלים שמוסיפים חומש, זה יהיה בהמשך המשנה הנוכחי, אבל בינתיים אנחנו למדנו על שורה של אנשים שאחד מציע לפדות את השדה בעשר, מישהו אחר בעשרים, והגענו עד חמישים, ואז מתחיל חזרה שאנשים חוזרים בהם, חזר בו של חמישים. עכשיו בעת ההצעה של אותו שהציע חמישים, הקדיש היה אמור להרוויח ממנו יותר מכל השאר, הרי הוא הציע יותר מכולם, אבל מה, עכשיו הוא חוזר בו ונשאר השאר בהצעתם, כולל הארבעים. עכשיו אם החמישים חוזר בו ונשאר הארבעים עם הצעתו, אז כמה אמורים הקדיש להפסיד? הם מפסידים עשרה, ההפרש בין חמישים לארבעים. אבל אנחנו לא נותנים להקדיש להפסיד, אז מה עושים? ומשכנים מנכסיו עשר. אותו חמישים שחזר בו לוקחים ממנו עשר. אז עשר מה שאנחנו לוקחים ממנו, והארבעים, אז נשאר חמישים אצל הקדש. אבל הסיפור בהמשכים. עכשיו חזר בו של ארבעים. אז ונשאר את השלושים. ובכן, כשחוזר בו הארבעים ונשאר השלושים, אז שוב פעם צריכים לדאוג לכך שהקדש לא יפסיד. אז ככה כתוב פה, ממשכנים מנכסיו, מהארבעים עשר ונשאר השלושים, אז יש לנו את העשר מהחמישים, העשר מהארבעים זה עשרים, ואת השלושים, אז שוב פעם הקדש מקבל את החמישים שציפו לקבל אחרי הצעת החמישים. והסיפור ממשיך, חזר בו שלושים ממשכים מנכסיו עשר, חזר בו עשרים ממשכים מנכסיו עשר. אז בינתיים לקחנו מאותם חוזרים עשר כפול ארבע זה ארבעים, נשאר המציע הראשון של עשר, סך הכל חמישים. אבל מה? חזר בו של עשר. עכשיו אם הוא חוזר, הוא לא רוצה לתת את ההצעה, את העשר, אז מה עושים? מוכרים אותו בשוויו, מוכרים את השדה בשווי שלו, ונפרעים משל עשר את המותר. אם יש הפרש בין מה שיקבלו תמורת המחירה של השדה עד עשר, אותו הפרש, אותו בעל עשר ישלם. אז ההקדש בסופו של דבר מקבלים שווי השדה פלוס 40, פלוס ההפרש בין השווי והעשר שהיה האדם האחרון בחזרות. אמנם הוא היה האדם הראשון של ההצעות, אבל מבחינת התסריף והסיפור פה הוא היה האחרון שחוזר. הבעלים אומרים ב-20, וכל אדם אומרים ב-20. אם הבעלים מציעים לשלם עבור פדיון השדה 20, ומהציבור אחד מציע 20, כאילו נגיד הוא הכי גבוה בציבור, הבעלים קודמים, הבעלים הם יבדו, ובני שהם מוסיפים חומש, כי בסופו של דבר ה-20 שהבעלים הציעו יחייב את הבעלים לתת 25. כפי שהסברנו מוקדם יותר, לוקחים את ה-20, מחלקים אותו ל-4 חלקים ומוצאים חלק אחד על הקרן, אז 20 לחלק ל-4 ל-5 ומוסיפים על ה-20 אותו 5, 25 ייתן הבעלים. אמר אחד, הרי היא שלי ב-21. אחרי שהבעלים אמרו 20, מישהו מהציבור מציע 21. הגמרא ממשיכה, אנחנו ממשיכים במשנה לעמוד ב' כעת. הבעלים נותנים 26. איך הגענו ל-26? אז הבעלים הציעו 20, ועל הקרן מוסיפים חומש, זה 25, וכנגד ההעלאה של אחד מצד זה שהציע 21, הבעלים גם מוסיפים אחד. רש"י בשורה ראשונה, הבעלים נותנים על כוחן, אחרי שהם הציעו 20, ההוא מהציבור 21, הבעלים 26, אומר רש"י 26 דלהי לא יבינן לה, לאותו שהציע 21 לא נותנים את השדה בפדיון. הועיל ויאמרו בעלים 20 ועולה החשבון עם החומש ל-25, והיא הווה להך ב-21, אם אנחנו נעדיף אותו מהציבור בהצעתו של 21 והוא לא מוסיף חומש, נמצא הקדש מפסיד. במקום לקבל 25, הם יקבלו רק 21. ובעלים ייתנו על כוחן אותו סלע שהוסיף זה על הקרן. הקרן של הבעלים שהם הציעו 20, ההוא מהציבור 21. אז אותו סלע אחד שהוסיף זה מן הציבור, גם הבעלים מצפים מהם שהם גם יוסיפו, הם מוכרחים להוסיף את הסלע הזה. ו-25 דילהו, ואותו ה-25 שהזכרנו מקודם, סך הכל 26. אבל, וכאן נקודה חשובה, על סלע שהוסיף זה לא יוסיפו חומש. אין חומש תוספת על הסלע, העלת הסלע בתמורת או בגלל ההוא מהציבור שהוסיף סלע על העשרים של הבעלים. המשנה ממשיכה עם עוד דוגמאות באותו סגנון. מישהו אחד מהציבור במקום ההוא שהציע 21 ב-22, מה קורה אצל הבעלים? הבעלים נותנים 27. שוב פעם, 25 כמו שאמרנו בהתחלה, ובגלל שזה הוסיף מ-20 עד 22, הבעלים מוסיפים אותם שניים על הקרן. דהיינו, מ-20 הם הבעלים משלמים עוד שניים, וזה הביא אותנו מה-25 ל-27. עוד דוגמה, ב-23, זה הצעה של ההוא מהציבור, והבעלים שהציעו מקודם 20, הם נותנים 28. ב-24, הבעלים נותנים 29. ב-25, הבעלים נותנים 30. שאין מוסיפים חומש על עילויו של זה. מה שאמרנו מקודם, רק נחזור על זה דרך הדוגמה האחרונה, הבעלים הציעו 20. ההוא מהציבור 25. הבעלים שהציעו 20, הם ישלמו 25, זה 20 פלוס החומש, 25. וגם מאחר שההוא מהציבור הציע 5 יותר מהקרן של הבעלים, הבעלים מוסיפים גם אותו הפרש, דהיינו מ-25 עד עכשיו 30. אבל לא מעבר לכך, לא מוסיפים, הבעלים לא מוסיפים חומש על ההעלאה שלו, שזה מהציבור. אז אם ההעלאה הייתה 5, זה מה שהבעלים מוסיפים ולא יותר. אמר אחד הרי שלי ב-26. כאן יש שינוי בסיפור. אז ההוא מהציבור בקרן שלו 26, הוא כבר יותר מהקרן וחומש המקורי של הבעלים. אם רצו הבעלים ליתן 31 ודינר, הבעלים קודמים, ואם לאו, אומר לו הגזבר, אומר להוא מהציבור, הגעתיך, אתה, הגיע אליך האפשרות לפדות. רש"י כותב, אם רצו הבעלים ולא כיפינה לו, בשלב הזה שההוא מהציבור הציע 26, לא כופים את הבעלים, הועיל וקרנה, כלומר הקרן של אותו מהציבור כקרן וחומש, דאמרינו שאמרו הבעלים ברישה בהתחלה, והי דינר, מה פשר הדינר שמוזכר פה במשנה, מפרש בגמרא, מה יעבידתי, הגמרא תסביר מה ההסבר, מה הנוכחות שלו כאן. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, מתי אמרינן כשחזר בן 50 ממשכנים רק 10, כך ראינו במשנה. אמר רב חיסדא, לא שנו שמהמשכנים שלוקחים מהבן 50 רק 10, אלא שבן 40 עומד במקומו. כמו שאנחנו הסברנו במשנה, חזר בו ה-50 ונשאר 40 במקומו, כדי להבטיח להקדיש שלא יהיה הפסד. אמרנו ניקח 10 מבין ה-50 ונשאר הצעה של בין ה-40, סך הכל הקדיש יקבלו את ה-50, לא פחות ממה שהיו מקבלים לולי בין 50 היה חוזר בו. אבל ממשיך הגמרא, אין בין 40 עומד במקומו, אלא גם הוא חזר בו. יש לנו שורה של מעצים כמו שראינו במשנה, 10, 20, 30, היה גם 40 ו-50, ושניהם 40 ו-50 חזרו בהם. מה קורה אם שניהם חוזרים בהם? משלשים ביניהם, עושים חלוקה. איך עובד החלוקה? היה אחד שהציע 50 לפניו אחד שהציע 40. יש כאן הפרש של 10. מבחינת האנשים האלו, ה-10 מ-40 ל-50 זה באחריות המציע של 50 בלבד. כי זה שקדם לו 40 לא התכוון לעבור מעל 40. הוא הציע, הבטיח להקדש 40, לא יותר. אז מ-41 עד 50 רק בין ה-50 אחרי הזה. אבל אמרנו שבנוסף לחזרת הבן 50 גם בן 40 חזר פה, ונשאר רק הבן 30 ומטה בתמונה. מבחינת המציעים, אקדי שקבלו 30 מהבעל 50, בעל ה-30, מי שהציע 30, ההפרש בין 30 עד 40 זה לא באחריות רק של בן 40, כי מי שהציע 50 התכוון לשלם ה-50, שזה כולל גם מ-30 עד 40. אותו סכום של 10 סלעים מ-30 עד 40, בן ה-50 גם כן היה מוכן לשלם אותם. בזה שהוא הציע 50, 50 כולל 30, ממילא 50 כולל את ההפרש בין 30 ל-40 וגם כמובן ל-50. אבל כפי שאמרנו, בין 40 ל-50 זה לא באחריות בין 40, אבל ההפרש בין 30 ל-40 זה באחריות שניהם, מי שהציע 40 וגם מי שהציע 50. מה ההפרש בין 30 ל-40? 10. כמה אנשים אחראים על זה? שניהם, שני אנשים. אז מחלקים את זה ביניהם. אז מה קורה? בין ה-50 ובין ה-40 שחזו בהן, הבן ה-50 נותן מראש, הוא נותן 10, ההפרש בין 50 ל-40, והוא והבן ה-40 יחלקו את ההפרש בין 30 ל-40. כמה יוצא מבחינת הבן 50 שישלם? 15, 10 ו-5, והבן 40 5. זה הכוונה משלשים ביניהם. זה דינו של רב חיסטה תנן. בואו נבחון את דינו של רב חיסטה, ואנחנו בשוליים כתבנו יש לנו משולשים, ראינו כבר בהתחלה, אמר רב חיסטה, שלבים בהבנת דבריו של רב חיסטה. נחזור לגמרא, תנן, חזר בו של 40, ממשכנין 10. שואלת הגמרא, עמי, למה 10? ניתן בעל 50 בעדי, למה בן 40 משלם את כל ה-10 בין 40 ל-30, למה בן 50 לא משתתף? אם רב חיסטה צודק, אז בן 50 צריך להשתתף. הגמרא עונה, מה שכתוב פה במשנה, חזר בו של 40, דלקה בן 50. לא היה בן 50 בתמונה. אני רק רוצה לציין ש זה הסבר זמני, אנחנו נשנה, לכן ראינו משולש בהמשך שזה יהיה עוד שלב בהבנת רב חיסטה. אבל בינתיים מה שכתוב במשנה שחזר בו 40, הוא משלם כל ה-10 בגלל שלא היה בן 50 בתמונה. הגמרא ממשיכה, חזר בו בן 30 ממשכנים מנכסיו 10. עמי, למה אם חוזר בו ה-30 הוא משלם כל ה-10 וליתן דבן 40 בהדי? הרי כשהוא חוזר מההצעה שלו מ-30 ונשאר רק זה שהציע 20, ממילא מ-40 עד 20 בן 40 גם היה אחראי. אז אני מבין שההפרש בין 30 ל-40 בין ה-30 לא אחראי, אבל ההפרש בין 20 ל-30, למה בין ה-40 לא משתתף אם רב חיסטה צודק? וליתן, זה הכוונה פה, וליתן דבן 40 בעדי, שהוא ישלם, הוא ישתתף בתשלום הזה בין 30 ל-20. הגמונה, כמו שאמרנו מכל, דלקה בין 40. כשהמשנה מתארת, חזר בו בין 30, מדובר במצב שלא היה הצעה של 40. כאילו כל קטע במשנה לעת עתה, קטע נפרד. חזר בו בין 20. ממשכנים מנכסיו 10. אותו שאלה, עמי, למה הוא משלם כל ה-10? ליתן דבן 30 בעדי, דלקה בין 30. יחי אימא סיפה, חזר בו של 10. מוכרים אותה בשוויו, מוכרים את השדה ובשוויו, נגיד לפי עלויות השוק, לפי מה שהשוק מוכנים לשלם עבורו, ונפרעים משל 10, כתוב פה, ונפרעים משל 10 את המותר. ליטב בן 20 בדי, אם רב חיסטה צודק, למה הבן 20 לא משתף, משתתף עם ה-10 בתשלום בהפרש הזה, וכי תימה החינה מדלקה בן 20, אולי תנסו להגיד, אין בן 20 בתמונה. יחי, לשוני זה לא מסתדר. נפרעים משל 10, נפרעים ממנו מבעלי, אם יש רק אחד, היה אחד שהציע 10 על השדה. הוא חזר בו, אז הם מוכרים את השדה ונפרעים ממנו את המוסר היה צריך להיות, אבל לא כתוב כך, כתוב נפרעים משל 10, משמע שיש מישהו הציע משהו אחר. אז זה לא נכון לומר דלקה בין 20, כן היה בין 20, והביטוי ונפרעים משל 10 מבליט או מבדיל אותו מהבין 20. אלא אמר רב חיסטה, תשימו לב, יש פה גם מספר רומאי, והוספנו מאויין פה, ובשוליים כתבנו שני לשונות בהבאת דברי רב חיסטה. זה יהיה ברור יותר כשנתקדם בגמרא, אבל חשוב לציין שזה לשנה ראשונה, ויהיה לשנה שנייה בנאמר עכשיו. אז אלא אמר רב חיסטה, לא קשיא, כאן בבת אחת, כאן בזה אחר זה. מה שאמרנו, משלשים ביניהם, זה נכון אם חזרו האנשים האלו בבת אחת, ביחד. המשנה מדברת על אנשים שחוזרים בזה אחר זה. זה בעצם כמו שאנחנו הסברנו בהתחלה, זה הפירוש, ואין כאן קושיה על דבריו של רב חיסטה המקוריים, ומה שמובא במשנה. נסתכל יחד ברש"י, אנחנו הוספנו כוכבית ברש"י שאפשר למצוא מהר ממול קצת למטה מכאן. חזרו בהן בבת אחת, משלשים ביניהם כדי רב חיסטה, ומתניתין המשנה שדיברה על כך שרק ההוא משלם את העשר ולא הבא אחריו, כגון שחזו בהן בזה אחר זה. דהשת אמר בין 50 לגזבר, כי הדריבי, כשאני חזרתי מההצעה שלי של 50, שבתי לך בר 40, יש לך בין 40 לגבות ממנו, לא לגבות ממנו יותר מ-10, שאני גורם הפסד להקדיש של 10, אז אני משלם את ה-10, ובין 40 משלם את 40, סך הכל 50 מגיעים להקדיש בלי שום הפסד להם. עכשיו, חזרה לגמרא, תניא נמי הך, יש ברייתא שמחזקת את ההסבר הזה, חזרו כולן כאחד משלשים ביניהן, ונתנן ממשכנים מנכסיו עד 10, איך ניישב את שני המקורות, אליו שמע מינה, כאילו רב חיסטה, שמע מינה, המקור שאומרת משלשים ביניהם, זה בגלל שהם חזרו ביחד, כמו שכתוב, חזרו ביחד, אז משלשים ביניהם כפי החשבון שאנחנו אמרנו מקודם, ועל כל סכום וסכום צריכים להסתכל מי, האם יש אחראי בלעדי, והסכומים שיש בהם אחריות משותפת, אז הם מחלקים ביניהם. איקה, ממשיך הגמרא, איקה דרמי להו מרמה. יש שהעלו כסתירה, רש"י כותב למטה קצת, ואיקה דרמי להו מרמה, ולא תני לה דרב חיסטה באנפי נפשה, לא מביאים את רב חיסטה בנפרד או בכוחות עצמו, כמו שהיה בפתיחת הסוגיה, אלא על ידי תירוץ דמניתינו ברייתא דרמו הדדי. אז אנחנו נתקדם בגמרא לראות מה שנראה לכאורה כסתירה. תנן, חזר בו של עשר, מוכין אותה בשוויה ונפלים משל עשר את המותר. זה מה שראינו בסוף המשנה. והתניה, אבל בברייתא רואים משלשים ביניהם. האחריות לא נופלת על הבן עשר בלבד, אמר רב חיסטה לא קשיא. כאן בבת אחת, וכאן רב חיסטה, אתם רואים, הוא בא ליישב את המקורות. זאת אומרת, מה שכתוב משלשים ביניהם, זה כשחזרו ביחד. כאן מה שכתוב פה שחזר בו של עשר, הוא משלם את ההפרש כאן בזה אחר זה, אחרי שחזר בו בין ה-20, אז הוא שילם את ההפרש בינו 20 ל-10, 10 זה ההפרש, בזמן שהבן 20 חזר בו, הבן 10 נשאר במקומו, אז הוא היה אמור לשלם את כל ה-10. עכשיו שהבן 10 החליט לחזור בו, אז הוא משלם את ההפרש בין השווי של השדה שהתש יקבלו תמועת מחירתה, וה-10 שאותו בן 10 הציע. ציטוט, דיבור מתחיל מהמשנה, הבעלים אומרים ב-20 וכל אדם ב-20 וכולי. אז אמרנו שאנחנו כופים את הבעלים לשלם. למה? כי הבעלים מוסיפים חומש, ובסך הכל הקדש ירוויחו 25. למימרא דחומש עדיף, האם זה אומר שזה שהוא משלם חומש זה עדיף, זה מחייב אותו דווקא? ורמין הוא, אנחנו מביאים קושיה מפדיון מעשר שני. אדם שחייב מעשר שני, הוא חייב להפריש עשירית מהיבול שלו ולקחת אותם פירות לירושלים ולאכול אותם שם. יש אופציה לבעל הבית לפדות את הפירות, להעביר את הקדושה של מעשר שני על כספים, יביא את הכספים ירושלים ויקנה שם מזון ויאכל אותו בירושלים. כשבעל הבית פודה את המעשר שני, הוא צריך להוסיף חומש. כאן זה הרקע למקור. בעל הבית אומר בסלע שהוא מוכן לשלם, לפדות את פירותיו בסלע, ואחד אומר בסלע ואיסר. איסר זה מטבע קטן. יש בעצם 96 איסרים בסלע, כי יש 24 איסרים בדינר ויש 4 דינרים בסלע. אז יש כאן אדם שמוכן לשלם סלע ואיסר עבור פדיון הפירות. בעל הבית הציע סלע. לפי הכלל שראינו במשנה, הבעל הבית מוסיף חומש. הזכרתי המשנה, הכוונה הרעיון שבעל הבית מוסיף חומש. הוא מוסיף חומש כפי שראינו בפדיון שדה שהוא, שדה אחוזה שהוא הקדיש, ובעל הבית מוסיף גם חומש בפדיון מעשר שני. כמה יוצא חומש של סלע? מה אמרנו מקודם? תיקח את הקרן, סלע, תחלק אותו לארבע. מהו רביעית, מהו רבע של סלע? דינר, יש 4 דינרים בסלע. נוסיף דינר, אז זה סלע ודינר, זה החומש, זה הקרן והחומש. עכשיו סלע ודינר הוא יותר מסלע ואיסר שאותו מבחוץ יציאה. ומה כתוב פה? שסלע ואיסר קודם, מנה שמוסיף על הקרן. הוא מוסיף על הקרן עם כל הכבוד, מה הוא מוסיף על הקרן? איסר? אבל איסר זה אחד מ-24 של דינר שבעל הבית היה אמור להוסיף. ולא כן, ולא, זה לא מה שקורה. הוא שמוכן לבדוק בסלע ואיסר, הוא קודם. הגמרא עונה. הכה, דחומשה רווחה דהקדיש, הוא, בעניין פדיון השדה שהוקדש, כשפודים את השדה, הכסף מגיע לאן? מגיע לבית המקדש. אז הקרן והחומש שהוא רווח של בית המקדש, חומש עדיף. אז אנחנו מעדיפים זה שמוסיף חומש. הטעם בעניין פדיון פירות מעשר שני. בסופו של יום, בעל הבית אוכל את הפירות. שום דבר מגיע לבית המקדש. הטעם דחום של רווחה דבעל הבית, קאונה תפרוק שפיר. חומשה לא אכפת לן. זה שהוא צריך להוסיף חומש, בסופו של דבר זה חומש לקנות יותר מזון שהוא הבעל הבית יאכל. אז זה לא מעניין אותנו. מעניין אותנו מי מציע יותר לפדות את הפירות, את הקרן. והקרן שלו, שאותו שהציע סלע ואיסר, הוא יותר, זה קרן גדול יותר מבעל הבית שהציע רק סלע. אנחנו ממשיכים בגמרא. אמר אחד, הרי הוא שלי ב-25, זה אחד מבחוץ הציע לפדות את השדה ב-25, הבעלים נותנים 30. מה פשר ה-30 שהבעלים נותנים? הבעלים הציעו 20 ונוסיף חומש 25, והבעלים אמורים, החייבים להוסיף כפי, להוסיף על הקרן כפי ההוא מבחוץ העלה את הקרן שלו. אז מ-20 ו-25 זה עוד 5, אז יש לנו 25 הקרן וחומש המקורים של הבעלים פלוס 5 העלאה, 30. הגמרא שואלת, ולמה הבעלים, למה הבעלים בשלב הזה לא יכולים לטעון אתה גברה בחריקין? חריקין זה במקומי. רש"י בשורה שלישית מתחת לגמרא, ולמה בעלים אתה גברה בחריקין במקומנו, כלומר במקום אותי, שרוצה ליתן כמותנו, הוא מוכן לשלם 25. זה מה שאני הייתי אמור לשלם, 25, 20 פלוס 5. בשלמה עד השתה הדריתו עלן, עד עכשיו חזרת וביקשת מאיתנו, מהבעלים, משום פסידה דהקדש, בגלל החשש שהקדש יפסידו. אבל אשתה עמי באיתו למכפין, עכשיו שיש את אחד שמוכן לשלם 25, שזה דומה ל-25 שאני הייתי מן הדין צריך לשלם, למה כופים אותי עדיין בשלב הזה? רק לחזור על זה, עד עכשיו היה אנשים שמקסימום היו משלם נגיד 24, ואני עם הקרן וחומש 25, אז אנחנו דאגנו לכך שהקדש לא יפסיד. אבל עכשיו הוא מבחוץ 25 ואני 20 פלוס חומש 25, למה כופים אותי עכשיו? הגמרא עונה, יש לנו גם סימונים, פס כפול וגם מספור, והן יהיו תשובות לשאלה הזאת. בשוליים כתבנו, למה עדיין מעדיפים את הבעלים שמו 20 על פני האחר שמר 25? עכשיו נראה בגמרא. דאמור בעלים דינר, כשהבעלים הציעו 20, הם בעצם אמרו 20 ודינר. 20 ודינר, ותעשו את החשבון, תגיעו ליותר מ-25 של אותו מבחוץ מציע. הגמרא שואלת, ולתני דינר, אם זה מה שהיה במציאות, אז למה המשנה לא כותבת כך? הגמרא עונה, לא דק, המשנה לא דקדקה בסכומים הקטנים יותר. שואלת הגמרא, ולא, והקטני, אם רצו הבעלים ליתן 31 ודינר, בין הבעלים קודמים, המשנה לא מהססת להזכיר דינר, אז למה כאן בהצעה המקורית לא הוזכר דינר אם זה מה שהיה? אלא מרבה, דאמור בעלים, פרוטה ולא דק. הצעה ראשוני שהבעלים היה לא רק 20, 20 ופרוטה. עכשיו, פרוטה זה סכום כל כך מזערי, אז המשנה לא תלכה להזכיר את הפרוטה. בפרוטות אפשר לומר לא דק. ולכן, הבעלים לא יכולים לטעון גברה בחריקים במקומי, כי אני עדיין נותן יותר 25 פלוס פרוטה, זה יותר מ-25 אותו אחון שהציע, אותו אחד מן השוק שהציע 25. ממשיך הגמרא, שאין מוסיפים חומש על עילויו וכו'. אמר רב חיסדא, לא שנו, מה שאין מוסיפים חומש על העלאה, העלת הקרן של אותו מבחוץ, אלא שלא נשום הקדש בשלושה. אבל נשום הקדש בשלושה, אם היה שומת קרקע בשלושה, שלושה דיינים נקרא להם, שלושה אנשים ששמו את הקרקע, שהאמרו, מוסיפים, אז גם על ההעלאה מוסיפים חומש. אנחנו נסתכל ברש"י, שלא נשום הקדש בשלושה, שלא שמו שלושה בני אדם את הקרקע, כמה או כמה שמר זה האחר, אז לא עבר, זה לא עבר שומה, מה שהציע, אותו סכום שאותו אחר הציע, זה לא בעקבות שומה, אבל שמוע שלושה כדבריו של זה. אותו, יש לנו בעלים שהציעו 20, יש אדם מבחוץ מציע יותר, מציע 23. ה-23 האלו זה תוצאה משומה. מוסיפים בעלים חומש על עילויו בעל כוחו. הבעלים צריכים להוסיף חומש גם על העילוי, העלאה הזאת. זה העלאה שהיא תוצאה משומה. אנחנו נחזור לגמרא. תניא נמי אחי, בית שמאי אומרים מוסיפים, כלומר חומש על ההעלאה, ובית הלל אומרים אין מוסיפים. היכי דמי, אנחנו נשתמש בצורת בית בכיוונים הפוכים כדי לשמוע על המעקב, השפיץ למעלה שאלות והצעות והפוך תשובות. אז על מה מדובר פה שבית שמאי אומרים מוסיפים ובית הלל אומרים לא? אם זה לא נשום, מה איתם עד הבית שמאי? למה פתאום שהבעלים צריכים להוסיף חומש על העלאה אם זה לא עבר שומה? אלא די נשום. אוקיי, אז זה קרקע שנשום וצריכים להוסיף חומש על העילוי. אם כן, מה שאמר רב חיסדא, זה תורם למי? לשיטת בית שמאי, וזה לא ייתכן. למה רב חיסדא אמר כבית שמאי? אנחנו יודעים ששיטת בית שמאי באופן כלי לא מתקבל להלכה, אז למה שרב חיסדא יגיד דבר שתואם לשיטת בית שמאי? הגמרא מגיבה, לעולם דלא נשום, ובית שמאי מחמירים. אוקיי, אז ורב חיסדא לא דיבר על לא נשום, רב חיסדא דיבר על כך שאם נשום אז מוסיפים מן הדין. בית שמאי אומרים מוסיפים חומש גם אם לא נשום, זה חומרה. אי בית אימה לעולם זה נשום, ואיפוך המקור מדבר על קרקע שעבר שומה, ורצינו או שאלנו מה הייתכן שרב חיסדא אומר כבית שמאי, ואיפוך. אז בואו נהפוך את השיטות. בית שמאי אומרים אין מוסיף, ורב חיסדא יוצא כבית הלל שהם אומרים מוסיפים. אז בית שמאי הם מקילים, ולתני גבי כולי בית שמאי וחומרי בית הלל. דין כזה היה אמור להופיע ברשימה של המקורות שבהם רואים שבית שמאי מקילים, ואנחנו לא רואים את זה כאחד מהדוגמאות שבהם בית שמאי הם מקילים, אלא לעולם דלא נשום ובית שמאי מחמירים. רק נוסיף שהמקור לא צריכים להפוך, ומה שבית שמאי אומרים מוסיפים, כן, הם מוסיפים גם אם לא עבר שומה, ובית הלל יגידו שאין מוסיפים, ורב חיסדא שמר שכן מוסיפים, זה רק אם עבר שומה. אמר אחד, הרי אי שלי ב-26. ואז מה ראינו בהמשך? אפשר להסתכל למעלה במשנה. כתוב אם רצו הבעלים ליתן וכולי, והגמרא מדייקת, רצו אם הבעלים רוצים, כן, לא רצו לא. דאמרי, הבעלים יכולים לטעון עכשיו, אתה גברה בחריקין, בא אדם במקומי. אז אם הבעלים, אם הקרן וחומש הגיע ל-25, ואם נאמץ את ההסבר של גמר למעלה 25 ופוטה, הכל טוב יפה, אבל בן אדם הזה מציע 26. אז אם הבעלים רוצים בכל זאת לתת סכום יותר, כמו שמוזכר במשנה, טוב, אם לא, לא, כי באמת בא בן אדם במקום הבעלים. הגמרא שואלת, ודינר מי אבידתי? כעת אנחנו רק נסביר לפי ההווה אמינא, לפני שנגיע למסקנה של הגמרא. ההווה אמינא היא שמדובר פה בבעלים שהציעו 20, אז יש לנו 25, והוא מבחוץ הציע 26. איפה נכנס פה הדינר? הרי אמרנו שאין מוסיפים חומש על עילויו של זה, ויוצא כך. שוב פעם אני מדגיש, לפי השלב הזה בהבנת הגמרא, יש לנו בעלים שהציעו 20. אם רצו הבעלים להעלות את הקרן במקביל להעלאה של ההוא שמציע 26, בסדר, 20 נוסיף 6 מבחינת ההעלאה, והחומש, החומש הוא החומש המקורי, דהיינו על ה-20, וזה גורם תוספת 5. אז יש לנו 20, יש לנו את ה-25, ויש לנו בעלים שרוצים להוסיף כנגד הלאה שזה מבחוץ, זה 6, מ-20 עד 26. סך הכל, נחסו עוד פעם, 20 פלוס 5 פלוס 6, 31. מה זה הדינר הזה שמוזכר במשנה? אמר רב ששת, הכי כאמר. עכשיו נראה תסריט שלא הזכרנו מקודם. המקרה ההוא שבא אחד מציע 26, מדובר במצב כזה. אם רצו בעלים מעיקרה ליתן חשבון המגיע לאחד ושלושים ודינר כשפתחו ראשון לפני שהאחיר הזה הציע 26, הבעלים אמרו סכום שהקרן והחומש שלו יהיה 30 ודינר. אנחנו ממשיכים לדף חף חת. היכי דמי, איזו הצעה של בעלים יביא אותנו לתשלום של איזו קרן יציעו הבעלים שיביא תשלום שיגיע ל-30 ואחד ודינר. דאמור ב-21, אם נעשה חשבון 21 סלעים, בואו נחלק את זה למספרים יותר קלים. 20, החומש שלו הוא 5, אז יש לנו 25. האחד שהיה חלק מהקרן שהבעלים הציעו בהתחלה, 21, כך אמרנו, ניקח את האחד, החומש שלו זה דינר, אז יש לנו קרן שהוא 21, חומשים 5 פלוס דינר, זה מביא אותנו ל-26 ודינר, פלוס העלאה של האחיר. עכשיו, אם הבעלים בהתחלה אמרו 21 ואותו אחיר אומר 26, מה העלאה, מה ההפרש בין 21 ל-26? 5. אז נוסיף את ה-5 לסכום הקודם, אז מה יוצא? 31 ודינר. אז אם על זה מדובר, או ממשיך הגמרא, הבעלים קודמים. ואם לאו, מה זה ואם לאו? שלא אמרו הבעלים 21, אומר לא, הגעתיך. אז אם הבעלים לא אמרו 21, אמרו רק 20, ויש אחד מבחוץ שאומר 26, אז ההוא מבחוץ הוא זה שיפדה. וכפי שאמרנו מקודם, שיש כאן מצב שהקרן וחומש של הבעלים הוא פחות מהקרן של ההוא שבא מבחוץ. עד כאן שיעורנו להיום.